ערב טוב. אנחנו שמחים לארח את החבר היקר יואל בן ארוש. זכיתי ללמוד אצלו כשעלינו לארץ בכפר אדומים. הוא גר בכפר אדומים. בעצם במקצוע שלו הוא צייר, צייר בשם בינלאומי, אבל הוא מפיץ תורה בארץ. ואנחנו ביקשנו להיות לזה שלושת חודשים של הפטירה של אברהם בן שלביה וגבריאל הלוי, זאת אומרת הבא של מונית, זכרונו לברכה. אז רצינו להיות בזה שנה מעוברת להרוויח עוד ציור לעילוי נשמתו. מתברר שיואל כבר הספיק גם לחבר כמה ספרים. יש לו גם עמותה שמתעסקת בעיקר בחסד, תמיכה בנזקקים, וכל השיעורים, הכל הולך למשפחות. אני בעיקר למדתי פסוקים בתורת הקבלה, אבל אני לא יודע מה הולכים לנו. זאת אומרת, הנושא של הערב זה תורת האב ותורת הרב. אני מודה לכל מי שהגיע. ובכבוד, יואל.
תודה רבה לרבי מיכאל. באמת שהציור יהיה לעילוי נשמת אברהם בן שלביה וגבריאל הלוי, שהם נשמתו צרורה בצרור החיים. כבוד גדול הוא לי להתארח אצלכם, זאת לא הפעם הראשונה. אני חושב שהייתי פה לפני 6-7 שנים, משהו כזה. ותמיד חשוב ללמוד כדי לעזור לנשמות לעלות יותר מעלה ומעלה, כי כשהנשמות עולות בעצם הן לא עולות לבד, הן עולות ומבררות, בוררות מהחומר מתוצאות של קודש. אז כל עוד והכל עולה, בעצם כל העולם כולו מתעלה יחד עם הנשמות. כתבתי שיעור ממש מיוחד בשביל האבא של מונית, וקראתי לו הסדרים שבקדושה. הוא כמובן מאוד קשור לפרשת השבוע, פרשת קורח, ומתוך הפרשה בעזרת השם ננסה לראות אם אפשר להוציא את המדרגות שמתאימות לנו גם כן לעניין יותר פנימי שננסה להגיע אליו. ואני קורא ברשותכם: יש לבאר את חומרת העונש של קורח ועדתו, מה שלא ראינו בשאר חטאי ישראל, כמו בחטא העגל, שהוא חטא חמור של עבודה זרה, כלומר פגם ביסוד האמונה והתורה. ולא היה עונש כזה גם אצל המתעוננים ואצל המתלוננים, גם לא בחטא הכללי של חטא המרגלים, ולא בחטאים שלאחר מכן. כלומר, יש כאן עמידה, ציון, דיוק, שהחומרה שאנחנו רואים בעונש בחטא קורח ועדתו, יש בו דבר מאוד מיוחד, יוצא דופן. ואני מבקש, פשוט שואל שאלה פשוטה: מדוע? מה קרה כאן שלא קרה אצל האחרים? מדוע נענש קורח באופן חמור כל כך שירדו כולם חיים שאולה, הם וכל אשר להם, אנשים, נשים וטס וגם הרכוש? שבכתיב: ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. מה קורה כאן? הרכוש חוטא? הטף חטא? הנשים חטאו? הרי זה קורח וכל עדתו בשביל איש אחד. ועוד, שנברא דבר חדש, זה לא סתם עומס, היה צריך לברוא מנגנון מיוחד שלא קיים בשביל העונש הזה. ספציפית, בריאה חדשה מיוחדת בעבור העונש הזה, כמו שכתוב בפרשה, ואם בריאה יברא השם, כלומר השם בורא בריאה, ופתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נעשו האנשים האלה את השם. האמת שזה לא כל כך פשוט. למה? אנחנו יודעים ממקור אחר, שבעצם פי הארץ זה אחד מהדברים שנבראו בבריאת העולם. ביום השישי לפני כניסת השבת אומרים חז"ל שנבראו כמה דברים ומתוכם פי הארץ. אז מה בריאה חדשה פה? הרי זה היה כבר מתוכנן מראש לפני בריאת העולם, בתוך הבריאה, כחלק מהבריאה. אז אני שואל את השאלה פה, שאם אמנם כבר מששת ימי בראשית, כן, מוכן פי הארץ לבלוע את החוטאים במעשה קורח ועדתו, כי זה כבר מתוכנן, כאמור, כמובן באבות, שזה חלק מן הדברים שנבראו בערב שבת בין השמטות, ולכאורה אין כאן סידוס. אז מה אתה אומר לי שזה בריאה חדשה? למה התורה אומרת בריאה חדשה? כאילו שעצם העובדה שהארץ פוצה את פיה זאת בריאה. לא, זה כבר מתוכנן. או שאולי לא מדובר על זה שהארץ פוצה את פיה. אולי מדובר על משהו אחר, שלזה התכוונו חכמים, שלזה התכוונה התורה באומרה בריאה, בריאה חדשה. ולכאורה אין כאן חידוד. הנה, בכל זאת, החידוש הוא שנבלעו חיים, זה החידוש. ירדו חיים שעולה. זה שהארץ פותחת ובולעת, זה אמור להרוג, זה תוכנן. אבל שקורח ועדתו ירדו בעודם חיים שעולה, זה דבר מחודש. זה סבל נוראי. חכמי הסוד אומרים שבעצם במקום שהמוות יהיה להם לעזר, מיטתו כפרתו, אפילו לאחר שהאדמה בולעת אותם, אין להם עלייה. כי הם עדיין חיים בתוך האדמה. זאת אומרת, הם במציאות שהם כבר לא יכולים לחיות, אבל הם גם לא מתים. זה החידוש. לא כל כך מעניין אותנו עכשיו העניין הזה ספציפי, אבל יש כאן עונש מיוחד שבשבילו יש בריאה מיוחדת, עונש מיוחד כזה שאנשים חיים מתים, מתים חיים. למה? מה שונה מכל החטאים? וחטאים גדולים היו. נבלעו חיים ועודם חיים בלב האדמה. כדכתי, וירדו הם וכל אשר להם חיים שעולה. על זה רומז הפסוק בפרשה, וכל ישראל נסו לקולם. מה זאת אומרת וכל ישראל נסו לקולם? לקולם של מי? שהיו שומעים אותם צועקים, משה אמת ותורתו אמת, כלומר בני ישראל כלמעלה, שומעים את קורח ועדתו מתחת לאדמה, אומרים את המילים הבאות, משה אמת ותורתו אמת, ואומרים על עצמם, קורח ועדתו, שהם בדיים. כך כתוב במסכת בבא בתרא, רש פרק השכינה. לשמה הצעקות הללו בורחים כל בני ישראל מאותו אזור. ובחינה זו היא אכן בריאה מחודשת. דבר מחודש שיבלעו חיים, זה לא ראינו בשום מקום אחר בכל התורה. ויראה בזה דברי המדרש. עכשיו אנחנו נכנסים יותר לעומק, לעובי הקורה. יש לנו מדרש, ואותו מדרש משתמש בו רש"י בתחילת הפרשה, וננסה קצת להמחיש ולתפוס מה הכיוון. אומר המדרש שקורח ועדתו לבשו כולם טליתות תכלת וטענו שהן פטורות מן הציציות. את באו עם טלית שכולה תכלת, מכירים את המדרש, ואמרו למשה רבנו, טלית שכולה תכלת, צריכה ציצית, משה אומר להם בוודאי, והם מתחילים לצחוק על משה רבנו. כמובן שזה משל, אתם מבינים שקורח לא בא עם טלית כדי להתאפס לטלית עצמה. הוא רומז למשה רבנו על דבר אחר. מה הרמז? מה אני צריך אותך משה רבנו אם הכלל כולו כבר באותו צבע? בדרך כלל יש לנו ציציות בצבע תכלת. הציציות זה רק החוטים. הגוף של הציצית נקרא תלית. במקום שהציציות החוטים יהיו בצבע תכלת ולבן, כי ככה זה לפי התורה, כתיב תכלת, זה היה לכם לציצית, וראיתם אותו, ובחרתם, במקום זה, בא קורח עם תלית שכולה תכלת, זאת אומרת, גוף התלית. ומה הוא אומר? האם תלית שכולה תכלת צריכה מה? ציצית. לא צריכה ציצית בצבע תכלת. זאת אומרת, אולי בכלל לא צריך ציציות. הרי גוף העניין כולו תכלת, מה אני צריך ציצית? המשל פשוט, הנמשל, כן? הנמשל. עם ישראל, כולם קדושים, ובתוכם השם. ומדוע תתנשאו אתה, משה, ואהרון אחיך, על קהל השם? מה אני צריך עוד שני חוטים? שכל התלית, כל הגוף כבר תכלת. אז בבקשה תפנה את המקום, משה רבנו, עם כל הכבוד. זה מה שזה אומר. יש להבין. מה רצו לומר בזה? הרי עניין התכלת הוא על החוטים, שהם הציציות, ולא על גוף התלית. כן, המצווה של התורה זה על הציציות עצמן, זה לא על גוף התלית. ולמה אם תהיה התלית כולה תכלת, זה אמור לפתור את המצווה של הציציות? מה הקשר? פה קורח מגלה חולשה בהלכה. מה הקשר בין תלית שכולה תכלת לבין הציציות? הרי אין שום מצווה על התלית, על הגוף. המצווה זה רק על החוטים. והנה, באמת לא מצאינו קדושה בתלית עצמה. עכשיו אני נכנס לרובד קצת יותר עמוק ברשותכם. עומד שנובע ממה שאומרים חכמי הסוד בעניין התלית. אנחנו חושבים שלתלית, זאת אומרת לגוף, לבד, אין שום קדושה. ואנחנו חושבים שהקדושה היא בעצם בציציות. הרי מה זה תלית בשבילנו? הגוף, בכלל אנחנו לא מתייחסים אליו, ואנחנו, כל העניין שלנו, כל העיסוק שלנו זה בחוטים, כן או לא? זה לא כל כך פשוט. אומרים לנו חכמי הסוד, זה נכון להיום. היום אנחנו לא מבינים שגוף התלית יש בו קדושה גדולה מאוד. אז במה אנחנו עושים? רק בחוטים, בקצוות, בשערות. הזוהר קורא לשערות האלה שערות רחל. כן, דוגמה יפה לאותם חוטים. למה? כי אנחנו לא מבינים את הרובד הפנימי שזה גוף התלית עצמה. אז הנה, והנה, באמת לא מצאינו קדושה בתלית עצמה, אלא בחוטי הציצית. אבל אין זה משום שאין בתלית קדושה, כי ברור הוא שקדושת התלית עליונה מקדושת הציציות, אלא שדווקא מרוב, משום רוב מעלת הקדושה שבתלית, אין לנו שום השגה. והוא כלל שכל דבר שאין לנו בו מושג, נראה לנו כנטול אור וללא קדושה. אבל הציציות, שאין בהן כל כך קדושה, לכן יש לנו בהן הצדה כלשהי, ולכן יש בהן דימי קדושה. זאת אומרת, דבר בדיוק אחוז. בגלל שאני יש לי קצת אחיזה בציציות, אז יש לי הלכות לגבי הציציות. בגלל שגוף הטליף כל כך גבוה, שאין לי שום השגה בדבר הזה, אז אין לי הלכות לגביו, אני לא מבין שום דבר. כלומר, דיברה תורה כלשון בני אדם. התורה יורדת למדרגה שלנו היום. זה מגלה לנו הארי הקדוש. לעתיד לבוא, אנחנו נתייחס יותר לגוף הטליף מאשר לחוטים. אבל היום זה לא מה שאנחנו רואים. האריזל מסביר בספרו שער הכוונות, בעניין הסיסית, ששורש הקדושה נמצא אומנם בטלית, בגוף, עצמה, שיש בה ארבע תנפות גם בלי הסיסיות. תשימו לב מה אומר האריזל. תיקח בגד מרובה, יש בו כבר קדושה עליונה, בלי להשים חוטים. עובדה שאתה חייב עכשיו להשים עליו את הציציות בגלל קדושתו. רק אנחנו לא מבינים את זה. מה אנחנו חושבים? מתי הטלית הופכת לדבר קדוש? ברגע ששמנו ציציות. בא הארי הקדוש אומר לנו לא. אנחנו שמים ציציות בגלל שהטלית כבר קדושה. למה זה מזכיר לנו? שאלה פשוטה. האם ירושלים היא עיר הקודש בגלל שבנו שם יום אחד את בית המקדש? או שבגלל שירושלים היא כבר עיר הקודש, לכן בית המקדש נבנה בתוכה? וזה מה שאומרים חכמי הסוד. ירושלים היא עיר הקודש, לכן בית המקדש לא יכול להיבנות במקום אחר, גם לא בניו יורק. כלומר, זה הפוך ממה שאנחנו רואים היום. אנחנו חושבים שהאקט האנושי בא והוסיף איזה מין דבר, וזה הפך לדבר קדוש. לא נכון. זה כבר מקום קודש, ולכן אני בונה עליו דבר שבקדושה. אותו דבר לגבי הציצית. ואין לומר שהקדושה באה בגלל השמת הציציות בטלית, כי אין הדבר כן, אלא להפך. שבעצם הטלית שהיא בעלת ארבע כנפות, יש בה קדושה עליונה, אם כי בלתי מושגת לנו. זה נכון, אנחנו לא מבינים שום דבר. בינתיים זה חתיכת בד, ותו לא. והציציות של לבן ותכלת, הם בגדר צינורות המסמסמים את עוצמת האור של הטלית. תשימו לב מה אומר הארי הקדוש, דבר מדהים. כדי לקבל קצת מהאור של גוף הטלית, נתנו לנו חכמים מצווה שבתורה, כדי שיהיה לנו צינור שמעביר לי קצת מהאור הגדול של גוף הטלית, ואני אמצא קצת מקום לתענוג, לראות משהו, לאכול במשהו. עצם העובדה שאני אוכל בציציות, זה כדי להמחיש את אחיזתי בקודש. אז שבגוף הטלית אני לא מבין כלום, אין לי מושג, אז נתנו לי חכמים צמצום, צינור, בדוגמת שערות, כן, שערה בעברית זה רצון שער, שערים, שמשם בעצם אני מקבל את הקדושה העליונה רק במינון, בהגדרה, במידה. וכל שהוא בא בצמצום, כמו החוטים האלה, יש בו השגה. לכן ההשגה שלנו היום היא דווקא בדברים המצומצמים, ששמו אותם לגובה שלנו. והעובדה היא שמצוות עשה לקשור הציציות חלה על אדם שלובש בגד של ארבע כנפות, ולא להפך, כיוון שהבגד עצמו, אפילו בלי הציציות, הוא כבר בבחינת אור גדול, אלא שאין בו השגה ואסור ללבוש בגד כזה ארבע כנפות, שיש בו אור כזה בלי המשכה ממנו על ידי הציציות. סיכום, הדברים הם הפוכים ממה שאנחנו חושבים. הקודש כבר קיים בגוף של הציצית, רק כדי שאני אקבל קצת משהו מהאור הזה, נתנו לי שערות. מקור זה של אור הטלית מתחיל ממאמר חז"ל. תראו מאיפה זה בא. אומרים חז"ל מאמר נפלא, ששאלו, מאיכן נבראה האורה? מאיפה יש לנו אור? ואמרו, שהקדוש ברוך הוא נתעטף בטלית, והבהיק כל העולם כולו מאורו. פלא, הקדוש ברוך הוא התעטף בטלית הגדולה האלוהית שלו, ומצד יש לנו אור לכל היקום. והנה, אור זה של אין סוף ברוך הוא, לא היה שייך כלל לקבלו מרוב עוצמתו. אז איך מקבלים בכל זאת מהאור הזה? ורק על ידי הצמצומים הרבים יכולים לקבל אותו, והוא כדוגמת הטלית והציצית הנח. שחוטי הלבן והתכלת הם המאפשרים על ידי כוח הצמצום לקבל מעט מאור הטלית שאינו מושג. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא התעטף בטלית גדולה, ענקית, אינסופית, איך אני מקבל אור משם? אומרים חכמים על ידי בריאת העולם. עכשיו אני נכנס לרובד קצת יותר עמוק. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מה זה מושג המילה בריאה? כן? בראשית ברא. בואו ניקח את שלוש האותיות, ברא, ברש א'. לפני הבריאה יש אחדות שאנחנו אפילו לא מבינים אותה, אבל היא מוצגת אצלנו בסוד האות א'. כלומר, מה זה בריאה? לצאת מהא'. אני חייב לצאת מהאחדות האלוהית כדי להיות בעולם של השניות, האנושית, הגשמית. ולכן האותיות של ברא זה בר א', לצאת מהא', מחוץ לא'. כדי שיהיה מה, לפחות, מינימום, ב'. לכן התורה מתחילה ב'. אנחנו בעולם של ב', שיוצא מן האלף הגדולה. אז בעצם מה זה כל הבריאה שלנו? זה רק כדי שנתפוס משהו מהאור האינסופי, בדיוק כמו החוטים שבטלית. כל הבריאה זה החוטים של הטלית. כתבו חכמי הסוד זצ"ל, שכן הוא באור אינסוף ברוך הוא. שכל העולמות שנאצלו, כל העולמות, הם בעצם מאותה בחינה של חוטי הציצית, שתפקידם כאמור להמשיך אור, בגלל הצמצום, בגלל הבריאה הזאת, כל הבריאה הזאת זה צמצום אחד גדול, וההגבלה על ידי הלם והסתר, שרק באופן כזה יכולים הברואים, כלומר אנחנו, לקבל את האור. אני מסתכל, קוראים לזה בפשוט מידות. כן? כשדבר הוא בעל מידה, הוא יכול להיות אצלי בגדר של מושג. אם אני לא מגדיר משהו, שם מסביב גדר, אם אין גבול ומידה לכל דבר שבעולם, אני לא יכול לתפוס את הדבר הזה. יש פרדוקס. אני רוצה לאכול במשהו, אני יכול לאכול בדבר הזה רק בגלל שהוא מסומצם בעל מידה. אם אין לו מידה, האור לא יכול להתגלות דרכו. שימו לב, אני אומר פה דבר יותר עמוק, שאדם שאין לו מידות, לא יכול גם כן לגלות תורה. פשוט מאוד. ואומרים חכמים דבר מדהים, למה קוראים את פרקי אבות לפני חג השבועות? כי חג השבועות מה זה? מתן תורה. ומה זה פרקי אבות? תיקון המידות. אם אתה לא מתקן את המידות לפני מתן תורה בחג השבועות, אתה לא תקבל שום תורה. כן לך כלים, אין לך מידות. דרך אגב, הגמרא בבבא קמא, דף למד, אומרת, איך קוראים למסכת הזאת? מסכת אבות. אם אתה אומר מסכת אבות, זאת אומרת שכל המסכתות ביחס למסכת הזאת זה רק מסכת בנים. לכן קוראים לזה מסכת אבות. כלומר, אם יש לי אבות, יש לי תולדות. זאת אומרת שהמסכת הכי חשובה בכל הגמרות זה מסכת אבות. זה האבא של כל השאר. כל השאר זה רק ילדים של אותו אבא. ואם אתה מזלזל באבא הזה, שנותן לך את המידות, אתה לא תקבל שום תורה. כלומר, תורת האב, מסכת אבות, קודמת לתורת הרב. אם אתה שכחת שיש לך אבא שנותן לך מידות ומסר בחיים, מוסר אביך, גם התורה לא תחול בך, לא תסתער בכלל. וזו הייתה בחינתם של משה ואהרון. עכשיו אנחנו מגיעים למשה ואהרון, שהיו גם הם כמו חוטי התכלת והלבן, וקורח רמז להם את זה בפירוש. מה אתם סך הכל, משה ואהרון? סתם חוטים! כן, אבל החוטים האלה, מה הם עושים? הם מגלים את כל הקודש העליון. בלי החוטים אנחנו לא אחזים שום דבר בקודש העליון. ובא קורח וחושב שאפשר להתפטר מהחוטים האלה. לא צריך אתכם. הנמסכים מנטלית הגדולה, דהיינו מאור השם יתברך, ועל ידם, על ידי משה ואהרון, על ידי החוטים האלה, נעשה האור מצומצם כדי שיוכלו לקבלו. ואם לא היו במעמדם זה, משה ואהרון, היה האור גבוה מאוד מיכולת המקבלים, והכל היה נראה כחושך ולא אור. כי הדברים שלא מושגים לנו הם בגדר של חושך. הדברים שמושגים לנו הם בגדר של אור. למרות שזה יכול להיות יותר נמוך. זה לא חשוב. אתם מכירים קצת את סדר העולמות? אומרים לנו חז"ל שיש ארבעה עולמות. אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל בשמות. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו בעולם העשייה. תשימו לב, בואו נתייחס רק לשניים. בריאה ויצירה. בריאה גבוה, יצירה נמוך. מה אנחנו אומרים בתפילה? יצר אור ובורא חושך. כלומר, בעולם העליון גורא בריאה, אני אומר חושך, ובעולם היותר נמוך, יצירה, אני אומר יוצר אור. איך יכול להיות דבר כזה? הרי למעלה זה האור, למטה זה החושך. אלא בדיוק כפי שאמרנו עכשיו. בגלל שזה יותר נמוך וקרוב אלינו, מבחינתנו זה אור. אבל כשהדברים הם עליונים, אפילו בעולם בריאה שזה גבוה, אבל לא מושג לנו, בשבילנו זה חושך. מה קרה למרגלים? בדיוק אותו דבר. אתה יכול להיכנס אפילו לארץ ישראל, ולא לראות כלום. איך יכול להיות דבר כזה? פשוט מאוד, כי זה כל כך פנימי, כל כך עליון, שזה בלתי מושג. ואני מזכיר לכולנו את הפסקה הראשונה של הרב קוק באורות, בארץ ארץ ישראל, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. זאת אומרת, אם אתה אדם חיצוני, שמסתכל ולומד רק חיצוניות, אתה אף פעם לא תגיע לארץ ישראל האמיתית. אתה לא תבין מה זה. תראו מה אומר פה הרב. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על תוכן סגולת קדושת ארץ ישראל בשום השכלה רציונלית אנושית. אתה רוצה להבין מה זה ארץ ישראל? תשכח מהרציונל, תשכח מהלוגיקה, תשכח מהשכל, דברים שהם לפני כל המושגים האלה. עוד יותר, אומר הרב, על ידי התרחקות מהכרת הרגיל, אם אתה לא לומד סוד, שזה בעצם התורה של ארץ ישראל, באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטוסטסת. אתה אף פעם לא תבין מה זה ארץ ישראל. הכל יהיה מטוסטס. כי הלימוד שאתה מפתח כל חייך לא מתואם ולא מתאים לקדושת הארץ. לכן אומר הזוהר הקדוש שהגאולה תהיה דווקא בזכות לימוד הפנימי. בהי ספרה תפקון ישראל מנגלותה ברחמים. הדברים ידועים. וכך מסבירים חכמים את הפסוק בבראשית. והארץ הייתה תוהו. מה זאת אומרת שהארץ הייתה תוהו? לפני בריאת העולם, כן? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו. מה זה תוהו? בשבילנו זה חושך, נכון? אומרים חכמים שהכוונה על אורות גדולים, להפך. זה אור כל כך גדול, ש שבינתיים אין לנו מושג בהם, אז הם נקראים תוהו, חושך. העירו בחוזק ולא היה שייך לקבלם. לכן היו נראים כאילו חושך. אתן לכם דוגמה אחרת, במצרים. הייתה מכה כזאת מכת חושך? למה כתוב ולכל בני ישראל היה אור? פשוט מאוד, כי גם המכה הזאת הייתה אור. רק שהאור היה כל כך גדול, והמצרים היו כל כך קטנים, שבשבילם זה היה כמו מכת חושך. זה סינבר אותם. האור כל כך גבוה, הכלים כל כך קטנים, שזה מפוצץ אותך, אתה לא מבין שום דבר. אז הנה לכם חידוש, מכת חושך במצרים הייתה מכת אור גדול. ואמירת יהי אור, אז מה זה יהי אור עכשיו? היא בעצם כוח הצמצום. תשימו לב, הפוך. אני עכשיו רוצה לראות קצת אור ממעטו שהיה לפני. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מתחיל את הצמצום, ועל ידי הצמצום אני מקבל אור. על ידי שם אלוהים. כן? מה זה כל הבריאה? בראשית ברא אלוהים. הכל אלוהים, אלוהים, אלוהים. מה זה אלוהים? מידת הדין והצמצום. בזכות הצמצום יש לי אור. בזכות המידה אני יכול לקבל תורה. שם אלוהים המורה על כך, ובזה נעשה כביכול כלי המצמצם את האור, ועל ידי זה נעשה אור שיכולים לקבל. והוא העניין מה שלעשו כורח ועדתות תליצות של תחלת. הנה אנחנו חוזרים לעניין שלנו. שטענו כנגד הציציות המקבילות למשה ואהרון, האם צריכים עוד את שני המנהיגים הללו המצמצמים את האור האלוהי? אני צריך אתכם. הרי כל העדה כולם קדושים. והרי הם טענו כי כל העדה כולם קדושים, ולא הבינו שבלי הציציות שהם משה ואהרון כאמור, אפילו אם הטלית כולה תכלת, הנה לא יושג האור בשום פנים ואופן. והם ביקשו לקבל יצירות, כוח ועדתו, מאור אין סוף, ברוך הוא, בלי המתווך כביכול משה ואהרון. ולכן התפרו בחושך. אתם מבינים עכשיו מה התגובה? זה לא עונש. הם הזמינו לעצמם את הסרת המסכים, זה כאילו שהם הורידו את משקפי השמש והסתכלו ישירות על השמש. מה קרה להם? הם ראו חושך, והחושך הזה הופיע בדמות האדמה שבלעה אותם. הם חיים בתוך השאול, בגלל שהם רצו להוריד את המסכים. לא מתאים להם שיש צמצום בדמותם של משה ואהרון. לכן לא ראו אור ונפלו אל מקום החושך וירדו חיים שאולה. ונמצא שאין זה בגדר עונש. כי מה שחטאו, כי מה חטאו כל אנשי ביתם והטף? בזמן נאנשים כולם, אלא שהם עצמם, קורח ועדתו, סילקו את האור. איך אפשר לסלק את האור? כשמורידים את המסננים, את משה ואהרון. תזיזו לי פה, אני רוצה ישירות לקבל את האור מלמעלה. אבל אדוני, אתה הולך להסתנבר, אתה הולך להיות עיוור. בגלל שחלקו על משה ואהרון, שהיו בגדר מסכים, המצמצמים את האור כדי לקבלו, ובזה הביאו על כל הסובבים אותם חושך, דהיינו אור גדול, אלא שהוא בלתי מצומצם. איך אנחנו אומרים לעתיד לבוא? עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא חמה מנרתיקה, כלומר את האור מהנרתיק שלו, וכל הרשעים גם כן נשרפים. זה בדיוק אותו עניין. קורח הביא את זה על עצמו. גם המרגלים, בגלל שהם ראו את חיצוניות ארץ ישראל, ולא שארץ ישראל היא דבר שהוא פנימי ולא דבר חיצוני, גם הם נפלו באותו עניין, ראו רק חושך. ונראה שכל העניין רמוז בתיבת ציצית. כן, לכן זה עובר דרך הציצית. קלית שכולה תחלת עם ציציות. מה זה ציצית? שהוא לשם הסתכלות, להציץ, לראות. בלי הציצית אין אפשרות להסתכל באור הצלית שהוא כעין השמש. אז אנחנו חייבים ציציות. ורק על ידי חוטי הלבן, מה אנחנו אומרים? הוא ראיתם אותו, את מי? את הציציות, הוא הבחרתם את כל השאר. ורק על ידי חוטי לבן ותכלת ניתן לראות בעצם את כל הכתב. במילים אחרות, אנחנו בתקופה, כל בריאת העולם היא אותה תקופה, שבלי אמצעים שמצמצמים אי אפשר לקבל את האור. בדיוק כמו בחדר הזה, האור שאנחנו מקבלים כאן הוא אור מצומצם, הוא לא מגיע מחברת חשמל כמו שהוא שם במקור, אוי ואבוי, אלא הוא הצטמצם בדרך כדי שנוכל פה לקבל אותו במידה ראויה כדי שנראה. אבל אם האור היה מגיע כמו שהוא היה שם בחדר הזה, מרוב אור היינו רואים כולם חושך. ולפי יסוד זה מובנת חשיבות העניין על הפסוק בבראשית, זה ספר תולדות אדם, מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור וחכמיו. עכשיו אני נכנס לעוד כיוון בשיעור, ברשותכם. בכל דור יש חכמים, וזה בדיוק מה שאומרים לנו פה המפרשים על אותו פסוק, שחייבים להתאים לדור. אי אפשר ללמוד תורה בדור פלוני כמו בדור אלמוני שלא שייך לאותו דור. אתה מלמד תורה שלא נוגעת לאנשי הדור. אתה צריך אמונה ששווה לעת שבה אתה חי. אם התורה לא מתאימה, אתה לא תוכל לדעת. אולי תיגע בכמה אנשים מדור אחר. אבל כל העתיד, כל הצעירים, כל הדור הקטן, הצעיר והעתידי, מה הוא מקבל? אולי הוא מתייבש מהתורה שאתה רוצה להעביר לו. אולי הוא נרבה מאותה תורה. יש לנו אחריות גדולה. דור דור וחכמיו. בכל דור חייבים לחנך בצורה מאוד מדויקת שמתאימה לדור שלנו. אם אתה לא יודע את השפה של הדור שלנו, אתה בבעיה גדולה. שהקדוש ברוך הוא שתל בכל דור מנהיגים בישראל שתפקידם לקבל מן האור העליון ולהעבירו אל הדור, וזה הסוד, לפי כוח המקבלים. לא מה שבא לי לומר, אלא מה שהדור רוצה לקבל ואפשר לקבל, ורוצה ויכול לקבל. על ידי מה עושים את זה? איך מעבירים שיעור? הרי עכשיו אני נותן שיעור, נכון? מה זה שיעור בעברית? גבול, מידה, צמצום. תשימו לב מה אנחנו אומרים ולא שמים לב בכלל. מה זה להעביר שיעור? זה להעביר אור על ידי צמצום, על ידי שיעור, על ידי גבול, על ידי מידה. מעניין מאוד. וזה נקרא הלבשה. אני חייב להלביש את הדברים במילים, בסיפורים, בדברים ששווים לכל נפש. והביא הרב בבית גנזי, שהוא סוד נרות השבת. בדיוק אותו עניין בנרות השבת. הנה חידוש, השבת הבא, בעזרת השם. כשאנחנו מדליקים נרות שבת, בעצם מה אנחנו מאירים? מה זה הנרות הללו? הם, אומר פה הרב, הצמצום של האור העליון של השבת. כלומר, אני לא יכול להשיג את האור של השבת. הוא גדול מאוד. מה אני יכול לקחת ממנו? שני נרות, שאני לוקח כמו הציציות, כמו החוטים, קצת מהאור הגדול אני מאיר בקומה שלי כאן בעולם הזה. זכור ושמור. תראו איזה יופי. בגלל שאין לי השגה באור העליון, אני חייב לצמצם את האור העליון הזה בשני נרות. שאי אפשר לראות את האור של השבת מרוב גדולתו, אלא על ידי הצמצום, וזה בדמות, בלבוש הנרות של שבת. ועל ידי הדרגתיות הזאת, וההשתלשלות הזאת, הם מושגים בחסידות, ניתן לקבל הערה ממנו. חוזרים לקורח. קורח חשב שהגיע הזמן התיקון השלם. זאת אומרת, אנחנו כבר לא צריכים את הצמצומים, הגיע הזמן לגלות את האור הגדול. בלי שום אמצעים, לא צריכים כבר את ההיררכיה, לא צריכים כבר את הסדר שבקדושה. לא צריך את משה ואהרון. ולכן ביקש לדלג על התהליכים המובילים אליו. תפקיש המדרגות והערכים בסדר שקבע אלוה להניג בהם את העולם. וזה כפירה שהולידה מסברים רבים במשך ההיסטוריה, כלומר זה שורש לנצרות בכבודה ובעצמה. והנה, קין תסתף את ההבדלים בינו לבין אחיו. קורח תסתף את ההבדלים בתוך האומה הישראלית עצמה, בין כהנים לבין ישראלים. והנצרות באה ותסתפה את ההבדלים שבין העמים כולם. אין הבדל, אין עם נבחר, אין דבר כזה. זה הסוד. יש כאן סכנה גדולה. כל זה מאיפה זה מגיע. אנחנו חושבים שקורח לכאורה דואג לגלות את ההצבעה בקדושת עם ישראל. לגיטימי מאוד. קורח דואג, הוא רואה שכל עם ישראל כולם קדושים, מה גם אנחנו רוצים שככה יהיה. לא צריכים אנשים שיבלטו, אבל הוא בעצמו רוצה להיות ושיבלוט. מה קורה פה? איך זה עובד? אלא שבאמת אם עבודתו הייתה בשביל כלל ישראל, אז לא הייתה מתעוררת אצלו קנאה מי יגלה את האור הזה. למה הדבר דומה? אני רוצה לאכול. אז היד הימנית שלי, הימנית, לוקחת סכין וחותכת את הלחם. והיד השמאלית אומרת, למה היא? זה דבר כזה. אדם משוגע, זה. ברגע שכל האלמנטים, כל האיברים שלי הולכים רק לכיוון אחד, שהגוף שלי יאכל, מה חשוב איזה יד עושה את מה היא עושה? יש בחירה מלמעלה שיד ימין עושה פעולה X ויד שמאל תעשה פעולה Y. קדוש ברוך הוא בחר שמשה יהיה במקומו ואהרון במקומו. אתה בא לשנות את הסדרים? זאת אומרת שאתה בעצם רוצה לא דואג לכלל, אלא דואג לעצמך. יש כאן אגואיסטיות, אנוכיות ברמה גבוהה מאוד. גם בקודש ישנם סדרים והבדלים, וזה הסוד. יש הבדלים. וקדושת ישראל בנויה משתי קומות עיקריות. א', סגולת ישראל. זה מונחים, מושגים של הרב קוק בצל. דבר ראשון יש לנו סגולה. כלומר, באמת, הסגולה הפנימית שקיבלנו, שלא שייכת למעשים שלנו, היא סגולה אלוהית. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל, מנשמת האבות. כמו שכתוב, והייתם לי סגולה מכל העמים. סגולה זו מונחת בטבע, בנפש, ברצון השם, כמו טבע כל דבר שבמציאות שאינו משתנה לעולם. הקדוש ברוך הוא קבע מציאות כזאת שיש לנו טבע קודם. אנחנו יכולים לשנות משהו בדבר הזה? שום דבר. זה נתון, זה מולד. אבל, שלב ב', עניין הבחירה, זה השלב השני. מה שתלוי במעשים הטובים, בתלמוד תורה, בחלק הזה יוכל האדם לעשות עצמו לצד הטוב, או חד ושלום להפך. תקומות, קומה ראשונה לא שייכת לנו, זה משהו שיורד מלמעלה, ככה. אשרי העם שככה לא. קיבלנו את זה. קומה שנייה זה כבר הבחירה החופשית שלי. ומה היא? וצריך להבין שחלק הסגולה הוא גדול וקדוש לאין ארוך מן החלק התלוי בבחירה. כן, הסגולה הישראלית הרבה יותר גדולה מהפרטים שאנחנו מייצגים כאן. אלא שאותה סגולה אינה מתגלה אלא לפי אותה מידה שהבחירה מסייעת לגלות אותה. אני בוחר, איפה הבחירה החופשית שלנו בעצם? אם לגלות את הסגולה או לחסום אותה. אם לחנוק את הסגולה שקיבלנו, היא נמצאת בתוכנו, או אם לפתוח אותה, להוציא אותה החוצה. הרי אנחנו אומרים הברכה. חיי עולם נטע בתוכנו. אז מה שאני מוציא, זה מה שאני בעצם מגלה ממה שיש בתוכנו. פשוט מאוד. יש לי בחירה אחת. לגלות או לחנוק. את הסגולה הישראלית שבתוכי.
אין לי בחירה אחרת. כל השאר זה חלק סגולי שקיבלתי. אבל אתה בוחר או לאטום או לגלות. וכתב הרב קוק זצ"ל באורות הראייה, שבעקבתא דמשיחא, בדור האחרון, בעקבות משיח, התגבר ביותר כוח הסגולה דווקא, תשימו לב. כלומר, שהכוח של סגולת ישראל בגלל שנברנו כפי שנברנו, זה מה שמתגלה, זה מה שמתעצם, והוא התוכן של זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. זה בדיוק העניין הזה. למה זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה? כלומר שבעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא, בגלל שאתה לא במדרגה אולי שנראית לעין כתורנית, אבל יש לך חוצפא כי אתה בא מכוח האבות. יש לי גם אני סגולה ישראלית. מכיוון שהסגולה הרבה יותר גדולה מהחלק הבכירי שלנו, אז הרבה אנשים יבואו בדור האחרון ויגידו, ההבדל בינינו זה בקטנות. המשותף שלנו, הסגולה, זה העיקר. זה חוצפה, כן? אבל אותה חוצפה יש לרגליים. ויבואו הבנים לדרוש את חלקם למרות שלכאורה אינם מינים מאותם שומרי תורה ומצוות. אתם יודעים כמה אנשים למדו תורה בלי שבועות? לא דתיים. אתם לא יכולים להתאר בארץ. פלא. מה הם לומדים? תורה. למה? זה סגולה ישראלית. אבל אתה לא דתי, אז מה? חוץ פייסבי. ככה זה. ויבקשו גם הם את אביהם מכוח ייחוסם אל תורת האבות. אברהם זה גם אבא שלי. וזה אתה לא יכול לשנות. אבא ובן לא יכולים לשנות. רב ותלמיד כן. אבא אני לא יכול לשנות. תורת האב קודמת לתורת הרב. והיא סגולית. תורת הרב, תורת האב, סליחה. זה מה שקיבלתי במולד. זה גבוה מאוד. כלומר, מכוח סגולתם הישראל התמונה בהם בטבע, אותם בנים יבקשו לפעום מעץ החיים. מתורת החיים דווקא. כן? אני לא רוצה לפתח את זה יותר מדי, אבל יש כאן שיעור שלם על העניין הזה של את החיים ואת הדם. כלומר, חטאו של אדם הראשון אפשר לפרש אותו, כן? זה ממש על רגל אחת, ואפילו אם מותר לעשות את זה. אבל ככה בגדול, כשעוזבים את החיים כדי להתעסק בדם. זה מה שעשה אדם הראשון. עזב את עץ החיים כדי לטעום מעץ הדם. כלומר, שהשכל שלך, ההיגיון שלך, הרציונל שלך גובר על החלק האלוהי שנקרא חיים, הבסיס שלך, אתה בבעיה. כלומר, עלינו לחזור לארץ החיים. אנחנו חייבים לחזור לארץ החיים. לארץ החיים. ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. אנחנו חייבים לחזור למדרגה הזאת שממנה סולקנו. רק שיש תהליך. כי באמת שורשם בקודש הוא עליון, זה נכון. וירגישו זאת באמונה פשוטה, למרות שנראים רחוקים מן הקודש. אל תסתכל בקנטן, אלא במה שיש בו. זה בעצם הדור שלנו. כלומר, הדור שלנו יהיה לו מין פרדוקס כזה לא כל כך מובן. כמו ארץ ישראל, שאינו הדבר חיצוני או קניין חיצוני לאומה, אלא דבר פנימי, קשור בסגולות פנימיות, בחטיבה עצמותית עם האומה, בכללה, וכו' וכו' וכו'. מילים כל כך גדולות שאתה לא מבין שום דבר. אלא שזה קשור בעומק החיים. למעלה למעלה מדעתך. אם אתה נשאר תקוע בשכל ולא נוגע בחיים,
לא רוצה לאכול מעץ החיים, אז יש לך בעיה. אתה תהיה תמיד בעולם של טוב ורע. וספק אם תוכל לבחור בטוב האמיתי, כי אין לך את החיים. אני מסיים. בגישה הפנימית דווקא של כל המציאות שלנו היום. ואני חושב שזאת מחלה, לא אני אומר את זה, זה בהמשך בדברי הרב, שעל ידי ההתעסקות רק בחיצוניות אנחנו נגיע למדרגה, שהוא קורא לזה חסרון הבנה שיש בשיטה מעטת הלסד הזאת. דברים שהם מאוד 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 נמוכים. זה אסון שאנו חייבים ללחום אותו בעצה, בתבונה, בקדושה ובגבורה. קורא לזה אסון. אנשים שלא רוצים לטעום מחדש מעץ החיים. למה אני אומר את זה? כי זאת ההגדרה של הזוהר הקדוש, ובזה אני מסיים. כלשון הזוהר הקדוש על הפסוק, עני ורוכב על חמור. כן, בעניין משיח, מה זה עני ורוכב על חמור? למרות שהדור שלנו יהיה דומה לחמור, למרות שזה לא נאמר עלינו, אבל שאנחנו בחומר, בגסות, בחומריות כל כך גדולה, בעצימות, בכל זאת מישהו ירכב עלינו. הגאולה תרכב על הדור הזה, במילים אחרות. ולמה? אומר תיקוני זוהר דבר פלא. איך נדע אם הדור שלנו הוא הדור האמיתי? איך נדע אם הדור הזה הוא באמת מקוות עד המשיחה? יש לו תכונה אחת. תו מלגב ולבוש הגילה בפנים. הדור הזה יהיה טוב מבפנים, למרות שהלבושים החיצוניים יהיו מלוכלכים ולא כל כך יפים. אם תראה דור כזה, שכשתעמיד בפנים תמצא את הלסד הישראלי, התוכן של הקדושה הישראלית, למרות שבלבושים החיצוניים זה לא ייראה כך, במעשים הגשמיים החיצוניים לכאורה אנחנו הולכים לאיבור. אם אין לך את הלימוד הפנימי, אתה תתפס לחלק החיצוני הזה, וגם אתה תלך לאיבור, כי אתה תייאס את כל הדור. להפך, הדור הזה הוא דור מעולה, אבל הלבושים שלו לא מתאימים לתוכן הפנימי. ועלינו, מי שמחנך, מי שמעביר, קודם כל לגלות לדור את טובו הפנימי, את סגולתו הפנימי, את כמה הוא גדול. ואז הלבושים שלו יהיו לבושים חדשים. תודה רבה.